שלום לכולם, שומעים אותי גם שם? ברשות ראש הישיבה, חבל שאנחנו עוסקים בדמויות גדולות, דמויות הוד, רק אחר פטירתם. זכיתי, נער אשדודי, בשנת תשל"ט להגיע לאור עציון. מאשדוד התחילו איתי 10 תלמידים, נשארתי לבד. ורציתי לעזוב, כמו כל נער שרחוק מביתו. לא היה לו פלאפונים, וואטסאפים, כל הדברים האלו. ואמא שלי, ברוב תבונתה, כל יום שישי הייתה, קראה לי לעבוד ליד הבישולים, לעזור לה בבישול, והייתה מחדירה בי לאט לאט, למה זה חשוב שאני אלמד, בשביל העתיד לצמוח בתורה. יאמר קוריוז, באשדוד זה לא היה פופולרי ללכת לישיבות של כיפות סרוגות. הרב של השכונה, שתמיד חכם, איש צדיק, הגיע אלינו באחד המימונות, ואמר להורים, אני לוקח אותו לפורת יוסף כדי שיהיה את המתחם עצום. אז אמא שלי אמרה לו, הוא ילמד בישיבות של הכיפות הסרוגות וגם יהיה את המתחם עצום. ברוב תבונתה. וכך גדלתי אצל הרב דרוקמן, את מורי ורבי, רעין כפרת משכבו, 44 שנה. בכל התפקידים, החל מתלמיד בישיבה תיכונית, תלמיד בישיבה גבוהה, רם באור עציון, בכולל באור עציון, רם באור עציון ורם בן ורצוג, ולאחר מכן ראש שיבת נברצוג כבר כמה עשורים. אני רוצה דווקא להתחיל מסיפור מופת. שני סיפורי מופתים, אחר כך ניכנס לסיפור. מי שיודע, הלוויה 10,000 הגיעו. המשטרה מנעה גם מלהגיע הרבה, כי פחדו מאז שיש את האסון במירון, אז עוצרים עוד קילומטרים לפני. כשהגעתי, אני הגעתי יחסית מוקדם, ואמרו לי, אתה לבית מדרש, אי אפשר להיכנס. עליתי לבית מדרש, פרד מהרב, וגם הצלחתי ללוות את המיטה. ועם ליווי המיטה, לא היו הרבה סביב המיטה שליוו, ליווינו, כי אמרו רק מי שהרבנים בישיבה ילוו, והגענו בסוף ליד ההספד. מספר לי חברי, הרב אבי נזרי, אברהם נזרי, רם בישיבת צביה קטיף. אנחנו גם כן, הוא 42 שנה עם הרב, סמוך ונראה אנחנו ביחד. הוא הקברן. הוא היה הקברן. המשפחה פנתה אליו לעשות את התארה. תלמיד אמר, אני אעשה את התארה, אני לא עושה את זה. אמרו לו, זה מה שהרב רצה, מה שהמשפחה רצתה. והוא חשב מה הרב היה רוצה. ובסוף הוא והרב מיכה, ראש שיבת אור עציון לשעבר, שהם הקברנים, הם מטפלים בסיפורים האלו, והם ניגשו לטפל לתאר את גופתו של הצדיק. אתם יודעים, בימינו, אני לא יודע אם אתם מודעים כל כך, אבל צדיקי ישראל, בדרך כלל זה הרב עדס מתאר. כמעט כל הצדיקים שנפטרו בשנים האחרונות, הוא היה בתארה שלהם. אז לתאר צדיק זה לא דבר פשוט. זה צריך להיות. אבל הוא מספר, הוא אומר, אני ראיתי אותו בהלוויה על קצב, ולא הבנתי מה הגשם שוטף. אני נרטבתי עד לשד עצמותיי. והוא סיפר את זה אצלי בישיבה בשבוע שעבר. והוא אמר, תראו, אני רוצה להגיד לכם משהו. משהו לא הגיוני, אבל אני אגיד לכם אותו. כל פעם שהוצאתי את הגופה של הרב, את המיטה של הרב, לתחת כיפת השמיים, נעצר הגשם. כשהכנסנו אותו לבני הישיבה, הרי שמו את הספסל כמו שנהוג, הגשמים שוטפים. הוציאו לרחובה שלי, הפסיק הגשם. הביאו לסככה, גשם שוטף. הופה, הפסיק הגשם. אומר לי, אני, הנה אני יבש. באמת נראה איתו בסוף יבש, לא הבנתי, הייתי בטוח שיש מעליו שלא שמתי לב. אומר, מישהו יכול להסביר את זה? אז נזכרתי, כך סיפור על מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. כשהוא היה יוצא בית הכנסת שלו, הגשם היה עוצר, אז אמר לו פעם אחד הליצי, מה הרב, מה, הגשם זה, אומר, אנחנו מתפללים שתמיד יהיה גשם. אבל כך מספר, זה עדות אישית אני מספר. דבר שני, אצלנו בישיבה, מורינו ורבנו, הכל, כל מרכז חייו, תורה והתלמידים שלו. זה מרכז החיים שלו. הבית שלו, איך כתוב שם? בנה את ביתו במדבר. אומרת הגמרא, כמו המדבר. מה זה כמו המדבר? הוא מופקר. בית של הרב היה 24/7 פתוח, מה שאתה רצית. ברמה הזאת, שפעם הייתה מצוקת דירות, מצוקת שינה, לא היה חדרי שינה לתלמידים. שיפצו, לא זוכר בדיוק מה היה. אז פרסמו מרכז שפירא, מי שיש לו חדרים, זה אחד החברים שלנו, מנדלסון, הוא ראה יש משפחת דרוקמן, הוא כתב, הוא היה בטוח שיש עוד משפחת דרוקמן. מי כותב דרוקמן ככה בלי הרב? והנה הוא הולך, אומרים לו איפה זה, והוא הולך, הוא אומר, רגע, אני הולך לכיוון הבית של הרב. הרב והרבנית, אני אחזור על זה הרבה, הרבנית שרה היא המנוע והעמוד התווך של הכל. את הרופאה של כל האזור שם. פינו שני חדרים בבית. לרב ולרבנית יש 10 ילדים, ועוד לא יודע כמה מאומצים. אני יודע על 4. אבל בדרך היו עוד מלא. אורית סטרוק גדלה אצלו. מירלה חוזרת בתשובה מקיבוץ תל יוסף, גדלה אצלו. היא אחד מבנות המשפחה היום. מירלה, אולי מכירים אותה, הבן שלה נרצח, אושרי, משפחת אושרי. נילי, ועוד ועוד אנשים שכל אחד שהתקרב גר בבית הזה. אז זה אבל לא ההתפעלות מהסיפור. הרב נתן לבחורים, שני בחורים, את החדר, ובבית של הרב, מי שמכיר, אז כל הקירות ספרים, מאיפה שאתה לא הולך, ספרים, קילומטרים של ספרים, לא יודע כמה יש שם. אני חושב שזה היה הרושם שאני הייתי בשוק, שהגעתי פעם ראשונה לבית של הרב, ספרים מכל כיוון, כל הקירות ספרים, חדרים הפנימיים ספרים, חדרים הפנימיים פנימיים ספרים, הכל ספרים. אז הרב היה צריך אורות התשובה, בזמנו לא היה דפים כמו שחלקנו כאן, היה ספרים ממש. והיה, הוא זכר שיש עוד כמה כרכים של אורות התשובה בחדר הפנימי, איפה שנתן לבחורים. אז בתום השיעור הוא פנה לתלמיד שהוא זה אומר, אני יכול להיכנס לחדר שלך, לקחת את אורות התשובה. התלמיד לא הבין מה הוא רוצה. הרב, זה הבית של הרב. זה החדר שלך, אני לא יכול להיכנס בלי רשותך. עוד לגבי ביתו כהפקר. לרב בבית, מה שהרשים גם אותי כתלמיד, היו ספרים מאוד עתיקים. רמב״ם בכתב יד. הרמב״ם בכתב ידו של הרמב״ם, שהוא כתב. היה שם שולחן ערוך, כתוב, אני הצעיר יוסף קארו, נרו יאיר. כמו שאנחנו אומרים שליטה. בחייו. עוד ספרים בספרייה, כמו פה, ככה זה מונח. היו כמה סוחרי עתיקות, סוחרים וספרים, כל מיני גנבים, תחפשו כחרדים, אולי חרדים, תחפשו כחרדים, לא יודע. ובאו, והיו נהגו לתלוש את הדף הראשון, שזה כאילו העיקר, זה הדף הראשון. נכנסו אחד תלש דף, את הרמב"ם אפשר, כי זה הכל בקלף. אמרו לרב, מה, תשים בכספת? בסיעת השמע הזה אחזו. חזר. אחרי הרבה זמן, אבל חזר. תראו, הרב דרוקמן היה, תם אם תהיה עם השם אלוקיך, בפבואן הכי פשוט. מימות ימין בכל אדם. סיפור שלישי על בית כהפקר, ובכלל מה זה הישיבה. הישיבה הייתה בקשיים כלכליים, וזה לא סוד, מי שראש הישיבה יודע שמה שלא תשים כסף, זה לא, זה, זה לא, אין הקומץ מסביע את הארי. ובכל אופן הרב הביא רבנים מהשורה הראשונה. הגרזן הגיע, קבוע לישיבה, רב זלמן החבל גולדברג, חתנו של הרב, רב שלמה זלמן, מה שנקרא. רב מוטי, זכר צדיק לברכה, גם שנפטר עכשיו. רב עמי, רב בלייכר, גדולים שהגיעו מהציבור שלנו, הגיעו לתת שיעורים. והיו מגיעים במוניות. עכשיו, באור ציון, כשאני למדתי, אז אלו 3 שנים מעליי ניהלו את הישיבה. ככה זה היה. והם התפלו, אין כסף לכלום, אוכלים לחם עם ריבה, דברים פשוטים, לא היה כסף. איך מגיעים כל מונית מירושלים זה? והנה באחד השיעורים, נכנס נהג מונית לשיעור של הרב, בית הרב. ואמר לו, הרב, לא קיבלתי כסף, באגה, הוא היה גרוזיני, לא קיבלתי כסף. אז הרב אמר לו, כמה חייבים לך? אמר סכום של 10,000. הרב הוציא פנקס צ'קים, וכתב את הסכום ונתן לו צ'ק. תלמידים היו הבוגרים כל כך מזועזעים, פתאום קלטו, מי משלם על המוניות? מי משלם על המוניות האלו? ואז הבוגרים האלו הקימו אגודת ידידי אור עציון, שההורים יתרמו, שיוכלו לממן את זה. עוד כבית הפקר. מה זה בית הפקר? ביתו של אברהם אבינו. הרב היה, אתם יודעים שהוא לא לבש אף פעם חליפה, רק באירועים מיוחדים. יוצאים לחוץ לארץ עם חליפה שלא ייפגעו האורחים. אבל הוא רוב ימיו הלך חולצת חלת, הציצית מגולגלת על החגורה, וסנדלים רוב הזמן, ופעמים גם נעליים. ופעם שאלו אותו הרב, למה הרב הולך ככה? הוא אומר, תראה, באים אליי מקיבוצי נגבה, מקיבוצים של השומר הצעיר בארץ, רוצים לטעום קצת תורה, שלא ייבהלו מן המראה. אבל זה מצד הענווה שבו הייתה, הפשטות, הביטול. ליל הסדר, הוא היה מארח 300 איש. הכל בישל הוא ומשפחתו. שבתות עשרות מתארחים בבית. הכל הוא ומשפחתו בשלים, לא לוקחים מהישיבה. הרב הזכיר כאן שבאמת יש צדיקים והקדוש ברוך הוא שתלן. אצלנו בישיבה חזר הרב עשרות פעמים על מה שכתבתי במקור 2. ואמר רבא בבר חנה, אמר ביוחנן, מהי דכתיב? כי שפתי כהן ישמעו דעת ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבאות הוא. אם דומה הרב למלאך השם צבאות, יבקשו תורה מפיו, אם לא, אבל יבקשו תורה מפיו. ואני שאלתי פעם, איך אני יודע איך נראה מלאך השם צבאות? שהוא ראה פה מלאך? אתה רוצה עכשיו לדעת אם הרב שלך הוא מלאך השם צבאות, אבל אתה מישהו פה נפגש עם מלאך. אם הוא נפגש עם מלאך, הוא לא יכול לראות יותר את הרב כנראה. אז איך נדע שאם הרב הוא כמלאך השם צבאות או לא? מישהו אמר פעם, אני לא יודע בשם מי, אין מלאך, רש"י אומר, אין מלאך עושה שתי שליחויות. אם הרב שלך הוא גם רואה חשבון וגם רב, אל תלמד ממנו תורה. אגב, אחר כך נזכרתי ששוחרך ברורה, ואת יהודה שלח לפניו גושנה להקים בית אולפנה, להקים ישיבה. למה לא את יוסף? יוסף תמיד חכם עצום. הוא הרי ממשיך של יעקב, והיה בית יעקב אש, יוסף לאהבה, אסב לכעס, אבל יוסף ממשיך של יעקב, שיקימו את הישיבה. יוסף, אתה שר האוצר של מצרים, משנה למלך, אתה לא יכול, אי אפשר להרבב בישיבה. אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. אם כל ה-24 שעות שלך זה כלל ישראל, אז אתה כלל ישראל. אם אתה מחנך, אז כל כולך זה מחנך. הרב קרא לעצמו מחנך, לא רב ולא ישיבה ולא כלום, מחנך. יודעים כמה פעמים קיבלתי טלפון, בישיבה אצלנו היה טלפון של הרב דוקמן מונח. אם הרב היה מתקשר, אז היה טלפון מצלצל של פעם, מחוגה וזה. מרימים טלפון, שלום, מדבר חיים דרוקמן. תקרא לי לפלוני אלמוני. אחרי שקראתי לו לאיזה מישהו, אז אומר לה, מישהו הזה תקרא לי למאיר. הוא קורא לי, אומר, מאיר, עכשיו 2:30 בלילה, צריך ללכת לנוח, שיהיה לך כוח למחר. אני לא אמרתי לו אחר כך, אבל הרב גם ענה לי ב-2:30 בלילה. 3. מה זה ענה ב-2:30 בלילה? צדיקים, אני רוצה שתבינו, לכמה תלמידים פה היה להם בעיות בתחיית שירות? מהחבר'ה שאני עובד איתם תמיד. זה לא סיים את הבדיקות, זה ככה, הצבא פלט, אין תחיית שירות. כל בעיה כזאת, הייתי מרים טלפון לרב דרוקמן, הרב פלוני אלמוני, יש לו תאריך גיוס. מי, תחזור אליי ב-2. 2, אתה חוזר אליו, עוד חצי שעה, אני באמצע שיעור. עד ה-2:30, עוד זה, אני באמצע שיעור. באזור 3 הוא היה מתפנה בערך, 3:30 גם לפעמים. אתה אומר לו את הבעיה, אני אשתדל לעזור. אחרי כמה ימים אומר לך טלפון, סודר. כל תלמיד, לא אני, כל תלמיד שפנה אליו. אז אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. אני חושב שהוא היה צדיק נסתר. כמה שהוא מפורסם, וכמו הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, רק אחרי שנפטר ידעו שהוא אחד מהלמד וב, ראש הלמד וב. כך העיד עליו החלבן. בהקשר שאלו פעם את החלבן, למה הרב אמר, היו לא תהיה ונהיה בגוש קטיף, חרב, אמר, היו לא תהיה, אז איך זה נהיה? אז הוא אומר, תראה, כשהתכנסו כל הלמד וב, לכולם היה ברור שיהיה חורבן גוש קטיף. רק אחד אמר, לא יהיה, לא יהיה, לא יהיה, כדי למנוע את הגזרה. אנחנו כבר ישבנו צג ותענית שנים כבר לפני. היה אחד, וככל שאדם גדול יותר, אז הראייה שאנחנו מנסה לשנות את הגזרה עד הדקה האחרונה לנסות. ואם הזכרנו זאת, סוף ה-30 זה ההילולה של הבבא סאלי. ביום שהבבא סאלי נפטר, הרב מרדכי אליהו היה בישיבה אצלנו, נתן שיעור. פתאום אני רואה מתחלף הפנים של הרב מרדכי אליהו, והרב דרוקמן, מורי ורבי, שניהם קמים, הסתיים השיעור כאילו, והם הולכים לרדת לבת, הבנתי שקרה משהו, לא הבנתי מה. הגשתי לרב, אז הוא אמר, בבא סאלי נפטר. אז הוא אומר, אני נוסע עם הרב הראשי, אז אמרנו, אם אנחנו יכולים להצטרף, הרב אשר אבידן, אני ועוד מישהו, אפשר להצטרף. הוא אמר, כן, תתשו ברכב שלו, לרב היה איזה 504 אדומה כזאת, והרב הראשי היה לו את הוולבו של רב ראשי, וככה הגענו לבבא סאלי. מי העלה על דעתו רב אשכנזי, הרב דרוקמן, קשור בכלל לבבא סאלי וכאלו דברים. דרך הרב מרדכי אליהו. אבל כן. מלאך השם צבאות. ניסיתי לראות איפה מופיע. אז מופיע במידת הקדושה, במסילת ישרים. השתדלות שיהיה האדם נבדל ונעתק מן החומריות לגמרי ומדבק תמיד בכל עת ובכל שעה באלוהיו. ועל דבר זה נקראו הנביאים מלאכים, כי נשמע בארון, כי שפתי כהן ישמעו דעת ותורה יבקשו עם פיהו, כי מהלך השם צבאות הוא. למה אומר המלבים שהוא מעביר את התורה באופן שלם וישר? הוא מעביר את התורה בדיוק, במדויק. תורת רבו, הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, תורת הנזיר, תורת הראיה, זכר צדיקים לברכה. ואפילו בשעת התעסקותו במעשים גשמיים, המוכחים לו מפעת גופו, הנה לא תזוז נפשו מדבקותה העליון. כי עניין שנאמר, דווקא נפשי אחרי הקטנים חיים מנך. הרב, הייתם צריכים לראות, שיעור מתחיל ב-10:30 בלילה, 3 שיעורים ברצף, נגמרים ב-3, ובזמן הזה מתקשרים אליו ראש הממשלה, שר הביטחון, ראש המוסד, ראש השב"כ, כל מיני כאלו. והוא עונה להם, אני באמצע שיעור, תחזור אחר כך. ולפעמים זה היה משהו ביטחוני רגיש, כי הוא היה ועדת חוץ וביטחון, הוא אמר, סליחה, זה משהו דחוף. הוא נכנס לחדר הפנימי, עונה, חוזר להמשיך לשיעור, ממשיך אותו שיעור. המשך של תורה, 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 תורה זה העיקר. זה כי מלאך השם צבאות הוא. להתעסק בתחיית גיוס, בסיפור שמעתי אתמול, הייתי מזועזע לחלוטין, אני מכיר את האדם, הייתי בהלם. איזה אחד אברך, אשתו זרקה אותו מהבית. אמר לו, הולך תחילה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז חבר שלא ריחם עליו. אמר בסוף שיעור, למשיח לי ותומו. אמר לרב, הרב, אני יודע ש... אז אבא, מה אתה אומר? נלך אליי. טוב, מסכים בלוס של הרב. הלוס שלו נגמר 3:30. בזמן הזה שהוא הלך לברר, החבר שלו, הרב הספיק להתקשר לאשתו של הכולל נקראו, אמר לה, אני יכול להגיע רק ב-3:30, אם אנחנו נדבר איתך, היא אמרה לו, כן. אמר לחבר שאמר לו, תראה, אני שלחתי את הנהג שלי לישון, הוא לא ישן, 48 שעות הוא לא ישן. שלחתי אותו לנוח מסכן. כאילו, אם הנהג לא ישן, גם הרב לא ישן. אבל איך תנוח? אמר לה, כל היום, אתה מוכן להיות הנהג שלי. מה זה אומר מוכן להיות הנהג שלי? הרב היה בישיבה, נסע לירושלים, פגש עם האישה, 3:30, דיבר עד 4:30, או 5, לא יודע. אמר לו, תחזור לישיבה, כי ב-6:30 תפילת שחרית עם התלמידים. כמה אנשים עושים דברים כאלו? כמה? בשביל שלום בית. מחה השם את שמו שיתקיים שלום בית של אדם. אם אתה מרכבה לשכינה וכלל ישראל חשוב לך, מה זה? לא, אז לא ישנת. בסדר, לא ישנת. וצריך לטפל בהו, וצריך לטפל בהו וכו'. ספר סיפור אישי. התחתנו. אתם יודעים, כולם מלחיצים אותך, מה, אין לכם עוד ילדים? אתם מקרים את ה... טוב, לא היה. 7 חודשים, לא היה ילדים. בסדר, לא, אני לא הייתי בלחץ. התחלתי ללחץ מהלחץ של הסובבים אותי, אבל לא התחלתי בלחץ באופן אישי, לא היינו בלחץ. קשנו לרב, טוב, אני אלך לרב. הלכנו לרב, הרב אמר, מאיר, אני רוצה לספר לך. שרה ואני לא היו לנו ילדים. שרה זה אשתו, לא היה להם ילדים. הלכנו לגאון הצדיק רבי איסר זלן ולצר. אמר לו רבי איסר זלן, מה אתה דואג? יהיו לך 10 ילדים. הוא ברך אותי, אומר, מי, היו לי 10 ילדים. אז אני מברך אותך, מה אתה דואג? יהיו לך 7 ילדים. יש לי 7 ילדים. אני בתור שיעור צחקתי, כמו שאתם צוחקים. בסדר, רב ברך, אמרתי אשתי הרב ברך, לא, אז לי חשבון. זמן קצר לאחר מכן נפקדנו, הריון. הריון, קוראים לנו ב... לא יודע, אחרי חודשיים, משהו כזה, בית החולים, קפלן, דחוף, דחוף, נצאנו גם. מקבלים כזה פתק מפחיד, שאתם צריכים לבוא לאיזה ועדה. מה קרה? תראו, אנחנו עשינו בדיקה, והבדיקה, לא כמו עכשיו, אלפי בדיקות, הייתה בדיקה אחת, זהו. והבדיקה כתוב שיש לכם חשש לילד תסמונת דאון. עכשיו, בדרך כלל החשש הוא 1 ל-10,000, ואצלכם זה 1 ל-300, זה ודאי יש לכם תסמונת דאון. זה מה שנאמר לי, לי ולאשתי. אשתי בוכה, מה אתה צריך לבכות? זה רופאים, הם לא הקדוש ברוך הוא, כאילו. וחוץ מזה אמרתי, מה, אנחנו נזרוק את הילד, כאילו, זה ילד שלנו, לא מה... טוב, בכל אופן, זה כואב. גשתי למורי ורבי, אז הוא קורא לאשתו, שרה, תבואי מהחדר הפנימי, הרופא. אומר, תדברי איתם. ואז היא אומרת, תגידו לי, הילד הזה, אם יוולד, תרצו אותו או לא תרצו אותו? אז אמרנו, ודאי שנרצה, מה זה שאלה כאילו? אז אין בעיה. חוץ מזה, זה בדיקה של סטטיסטיקות. ובסטטיסטיקה, כן, לא, מי יודע, גם הם לא יודעים. שתלכו להפיל בגלל סטטיסטיקה, מה פתאום, לא שייך. וחוץ מזה, הדבר השלישי, יש לנו, הם אומרים לנו, יש לנו בת עם תסמונת דאון, הרב דרוקמן ושרה יש להם בת עם תסמונת דאון. ואנחנו מה זה מאושרים ממנה, ורובים נחת ממנה, וכו'. אין צורך להגיד שונדה לי בת בריאה. אבל היחס, הקשר, והתקשר אחר כך לבדוק מה נולד ואיך. יום האחרון שלו, ותשחק ליום האחרון, הלוז שלו משש וחצי בבוקר עד שלוש לפנות בוקר. אתם יודעים מה היה באמצע? הכירו אותי לי את הלוז. שתי בנות באות בבקשה לברכה לזיווג. אז הוא אמר לשמה שלו, לעוזר שלו, יניב, מה, הפכתי להיות בבא, מה הם רוצות? מה, הוא שלח אותם? לא, הוא ברך אותם. אבא ביקש ממנו שיכתוב ברכת יום הולדת לבן שלו בן 50, כי הוא למד פעם באורציון. הוא ישב וכתב ברכת יום הולדת. סמוטריץ' מתקשר אליו, לא יודע על מה. אלחנן גלעד ישב איתו שעה על כל נושא ישועות בני עקיבא. ולכתוב, הוא לא, בגלל שהוא הרגיש מאוד מאוד חלש, אז הוא כתב את הברכה ליום הולדת, והוא ביקש ללכת לנוח חצי שעה. ואחר כך הוא ימשיך. אז שלוש פעמים הוא כתב, עד שהוא כתב מלא. והנה האיש המתקדש בקדושת בורו, אפילו מעשיו הגשמיים חוזרים להיות ענייני קדושה ממש. וסימנך, אכילת קודשים שהיא עצמה מצוות עשה, ואמרו חז"ל, כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. אצלי בישיבה אמרתי לתלמידים, תגיד לי, הכהן אוכל סטייק בשרי על האש, ואתה מתכפרים חרבונות? מה זה זה, זה... כן. כהנים אוכלים, בעלים מתכפרים. מורנו ורבנו, כל מעשיו הגשמיים, פתאום אתה מגלה שהכל קודש קודשים. הכל למען כלל ישראל. הכל. במצבים הקשים, כשהוא, אם תחשוב באדם סוס, בריא, הכל בסדר. לא. הוא לפני 40 שנה חטף את כיף לב. אמר לו, רופא, אתה חייב להמעיט את הפעילות שלך. שון 8 שעות בלילה, שמור על הלב. אז הוא אמר לו, אבל מעם ישראל זה הלב. זה הלב. הלב יעבוד כל זמן שהלב צריך, עם ישראל הלב. היו לו כמה מחלות סרטן. כשהרב עלה לשליח ציבור ביום הכיפורים, אני, אתם יודעים, הספרדים שחררו אותם מהתפילות של יום המנוריים, כי זה שונה מהתפילות האשכנזיות. אני אמרתי, אני לא משתחרר, אני רוצה שנתיים להיות באור עציון, לראות מה זה. אני התחשמלתי, ראיתי את הרב בתפילה, עומד מהבוקר תפילה בשש וחצי, אין הפסקה, כמונו הספרדים שלנו הפסקה, אשכנזים אין הפסקה. משש וחצי בבוקר, עד צאת הצום, הוא שליח ציבור של כל התפילות, עומד על הרגליים, במצב הרגליים שלו, תמיד לפני ימים נוראים, פרחה לו שושנה ברגל, הרגל שלו נהייתה ככה, אנחנו כבר ידענו. אמרנו לו, הרב, מה שלום הרגל? בטח תגיע עוד מעט השושנה לביקור. רגילים, כל שנה. ימים. עומד כל היום, כשהשתחווה הוא לא יכל לקום, היו מרימים אותו. מרוב שהוא היה מצב אור הרגליים שלו קשות. בתפילה, וזו תפילה שהייתה, אי אפשר לתאר את זה, מרוב חשמל של התפילה. אני העתקתי את זה לנווה הרצוג, תפילה ספרדית, שכל הבוגרים מגיעים, כן, תפילה, ימים נוראים, בישיבה צריכה להיות. היושר הזה של הרב, הרב דיבר תמיד על אברהם אבינו כמודל, על הינני של אברהם אבינו, הביטוי השגור אצל הרב זה הינני, אבל כשאתה מסתכל על אברהם אבינו, אז הבית שלו פתוח מכל הכיוונים, וכותב בעל העמק דבר, על היושרה של האבות, כן, האבות נקראו ישרים, שהקדוש ברוך הוא ישר, מקור ארבע, ואינו סובל צדיקים כאלו, באופן שהולכים בדרך הישר גם מלכות עולם, ולא בהקמימיות, אלא באופן. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, זה ביטוי של הגאון מווילנה, הקדוש ברוך הוא לא אוהב צדיקים שאינם ישרים. יש ביטויים יותר חריפים שהרב צבי יהודה היה אומר, פחד לחזור עליהם. מה הכוונה? תראו, אני 44 שנה עם הרב, היו כמה שערות פוליטיות ב-44 שנה, נכון? היה גירוש גוש קטיף, גירוש ימית, אני הייתי בימית, אני הייתי בסיני, טרום, עוד בישיבה ההיא, שהייתה בסיני. משם עברנו, אני הייתי מראשוני אלו שעברו לנווה דקלים החדשה, בנווה דקלים. ישיבת ימית שעברה, אני מהראשונים. שני קרוונים עברתי איתם, כי הייתי איזה חצי שנה בסיני. והרב, ואמרתי לו כעבור כמה, עשרות שנים, הרב כמו קברנית של הספינה, תמיד ישר, מכוון, ולעולם לא שמעתי אותו שאומר איזה גנאי על מישהו. איזה... על מישהו, על משהו, על שמאל, ימין, אנחנו מדברים חופשי. בנט, אני רק אומר בנט כאן, זה נהיה, אני אומר זה, אין. שום דבר. על בנט אמר, אני אוהב אותו. טוב, גם אנחנו אומרים את זה כל יום, נכון? הרי אני אוהב כל אחד מישראל כגופי, וזה, חוץ מה, תראה שכל אחד יש לו רשימה חוץ ממי. אצל הרב לא הייתה רשימה חוץ ממי. אני אוהב אותו כנפשי וגופי ומאודי, הכל אני אוהב אותו. אבל 44 שנה לא לשמוע שום דבר גנאי על איזה אדם. תמיד הוא מתמרן אותך, תמיד השיחה בסוף, הוא מחזלש אותך, הוא ממסמס את מה שאתה בכלל באת לדבר. לפעמים באת להגיד, מה? אתן לכם דוגמה. הייתי ראש ישיבה צעיר, משנת 94. ואז היה כל הסיפור של אוסלו, התחיל כל הסיפורים האלו. הרב נריה אמר לא להגיד, זכר צדיק לברכה, לא להגיד תפילה לשלום המדינה. כי כאלו רשעים עשו דברים כאלו, עוד לא התחיל ההסכם, רק דיברו על הסכם. התקשרתי למורי ורבי, הרב, מה אני עושה? הרב נריה הוא ראש שעוד בני עקיבא, אבל אנחנו גדלנו בבית מדרש אחר. אז הוא אמר, מאיר, אתה זוכר, דיברנו. היה לו משל קבוע, משל הקד הסיני זה נקרא. אם איזה מיליונר נתן לך קד סיני יקר, ואתה הפלת אותו לבוץ, והוא התלכלך, אז מה, אתה מקלל את המיליונר? או אתה הבעיה? מה אתה רוצה מהמיליונר נתן לך מתנה? ריבונו של עולם נתן מתנה יפה. טוב, אבל הרב נרי אמר, אין תופסים אדם בשעת צערו. זהו. אתה ממשיך, הכל ממשיך, מדינת ישראל מתפתחת. זה היושרה של הצדיק הזה. תראו, אני אספר עוד משהו אישי. אח שלי בשנת 84, ממדלת, אני רק בשיעור א' בישיבה, נעצר עם המחתרת היהודית של 84. סיפור עתיק, שהיו שם 27 אנשים, כולם ראשי מערכת הביטחון, תלמידי חכמים, רצו לפוצץ את הר הבית, רצו לפוצץ 6 אוטובוסים לערבים בדרך, חלקם נכנסו מכללה אסלאמית וירו בצרורות שם. יש כאלה אומרים, פספסו, הרגו רק שתיים, יש כאלה אומרים, אוי לנו ואבוי לנו שהרגו ככה, וכו' וכו'. הייתה שערה גדולה בציונות הדתית. היה שערה מאוד מאוד קשה. אני באופן אישי אמרתי לאחי שנעצר, ברוך השם שנעצרת. הוא אומר, למה אתה אומר לי ככה? אמרתי, תראה, כי אם נעצרת לפני שזה, אם לא היית הורג, כל כך נהיית פנאט, היית הורג. לא באשמתו כל כך, נרצחו חברים שלו לידו אז. אמרתי, רק משמיים עצרו אותך בזמן. אבל תחשבו, אני יושב בשיעור בבית הרב, והרב מעביר 6-7 שיעורים ברצף כל מוצא שבת, על מלכות ישראל, חשיבותה של מלכות ישראל. שגור הלשונו היה. חשמונאים, אנחנו הרב נפטר בחנוכה, לא לחינם. זה היה שיעור אצלו שגור. הוא חזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה. ותמיד הוא אומר, מה אתם חושבים שהמלאכים החשמונאים הראשונים היו צדיקים, אבל אחריהם הרגו את כל חכמי ישראל. לא שמעתי אף מפלגת שמאל כאן שהרגה איזה חכם מישראל. חזרה מלכות. ואתה אומר, הלל שלם, חזרה מלכות. חזרה מלכות לישראל. וינאי רצח את חכמי ישראל, והוא עשה ככה, והוא עשה... חזרה מלכות לישראל. אתה שמח על המלכות שחזרה. יש צללים. בסדר, יש... נסענו איתו למסעות בארץ, מסע כיסופים, מסע זה, מסע זה, מסע ראשי ישיבות, בעקבות סנהדרין, כל מיני מסעות. אז הוא אמר באחד המסעות, צילום למעלה, כמה יקרים הם, כמה קדושים הכיסופים שלנו. עם ישראל 2000 שנה היו לנו כיסופים לארץ ישראל, לגאולה. והכיסופים האלו הביאו אותנו חזרה הביתה. הכיסופים הם המפתח לדברים הגדולים ביותר. לא להסתפק בקיים, לא להסתפק במציאות, לא להתייאש ממה שישנו עכשיו, אלא תמיד כיסופים לדברים גדולים, אם תרצו את המקבילה, מרן הרב כותב גם החלומות הגדולים שלך. חלומות גדולים שצריכים שיהיו לך תמיד. ואתם הנוער, אתם העתיד, אנחנו לא מסתפקים במצב הקיים, יש לנו כיסופים לקיבוץ גלויות מלא, יש לנו כיסופים לשלמות, יש לנו כיסופים לבניין בית המקדש. מה זה שאתה עולה להר הבית, זה עשית בבניין בית המקדש או הכיסופים? עד שתחשוף אליה תכלית הכוסף. בניין המקדש זה פה, בלבבי מקדש אבנה, כמו שאנחנו שרים. פה זה בניין בית המקדש, תחשוף אליו אתה, תחשוף אליו. לא תעשה סלפי בהר הבית, תחשוף אליו, תלמד על בית המקדש. הרב לא עלה להר הבית. אנחנו בתשעה באב היינו עולים לבניין המחכמה, בניין המשטרה, היה שם מרפסת סופה להר הבית משם. כך הוא אמר, זה פסיקת הרב גורן או משהו כזה. כיסופים לקדושה, כיסופים לבניין בית המקדש. לא להסתפק בקיים. כל אחד באופן אישי, כיסופים להיות יותר טוב. התוכחות של הרב תמיד, הוא תמיד היה יותר טוב. תשמעו, אני 35 שנה בהוראה, כל החברים, למה אתה לא יוצא לשבתון? אמרתי, אני לא יכול. הרב שלי, מאיזה גיל? מגיל 25, ואני אומר לכם, סדר יום של היום האחרון, בן 90. אתה לא יכול לצאת, לא לשבתון, לא לפנסיה, לא לכלום. אתה לא יכול. זה רבך, מה תגיד? ותשחק ליום, עד היום האחרון, ותשחק ליום האחרון. אתה משתגע, אני עברתי על הדפים של הלוזים, אתה משתגע ממה הבן אדם אחד עשה. בינער בן 22 הקים את ישיבת קרם די אבנה. תבינו. החבר'ה שלו, מחזור איתנים, לא היה איפה ללמוד. במרכז הם לא רוצים ללמוד, כי מרכז היה שטייטל, זה היה ככה 20 חבר'ה. ולא, הם רצו משהו חדש. אז הוא הלך, רץ, הלך לקיבוץ יבנה, השיג את הבניין, המבנה נטוש כזה של אסם, ונסע לבני ברק, שהלך זה שהשיגו ראש ישיבה, ובחבר'ה שלנו לא מצאו ראש, שלא היה כיפה סרוגה ראש, ולא היה כיפה סרוגה בכלל. והחזון איש אמר לרב גולדוויך, תראה, וככה למדו מחזור איתנים, זה רב זנמן מלמד, הרב צפניה דרורי, הרב זליקוביץ', הרב הרלינג, בניומין הרלינג, ועוד ועוד, זה 10 חבר'ה שלמדו במחזור הראשון בקרם דאבנה. והיו נוסעים כל יום חמישי למורם ורבם, הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, לשמוע שיעור באמונה, בכוזרי, בדברים אחרים, באורות התשובה. שמוע, אני הייתי בשוק, אני מכיר אותו כל כך, לא יודע, מתי זה נכנס בלוז? חברו אותה עם הרב מרדכי אליהו, כל יום שעתיים, במשך 10 שנים. חברו אותה עם הרב צבי יהודה כל יום חמישי, על כל כתבי הרב. חברו אותה עם הרב צבי טאו, כתבי הרב. חברו אותה עם הרב ולדמן, מתי כל דברים נכנסו? איפה זה נכנס בדיוק? כנסת ישראל 15 שנה. נהל את מרכז ישיבות בני עקיבא, על כל מאות המוסדות, את ישיבת אור עציון, תיכונית גבוהה פנמץ, את אורות עציון, פה המדרשה, איפה, מתי זה נכנס כל זה? ריבונו של עולם, מתי זה נכנס? אז חשבתי, מה יכול לתמצת את הרב? אני כל הזמן חושב, אני אומר לכם, איך השיר הזה ששרים עכשיו, איך בן אדם, אתה חושב בן אדם חי איתך, מלאך, מלאך חי איתך ואתה לא יודע שזה מלאך. אז זה מה שמטריף אותך, מלאך חי איתך, אתה לא יודע שזה מלאך. מורי ורבי היה לוקח אותנו למרכז, באור עציון, לראות את הרב צבי יהודה. עכשיו הרב צבי יהודה היה מגמגם, הוא היה עילג בדיבור. היינו הולכים, אני לא הבנתי כלום, אבל הייתי מת לדעת מה הוא אומר. אז הייתי הולך ליד, היה שם שיעור, איזה שיעור הכי גבוה פה? תת, לא יודע. שם היה שיעור, תת זין, כף, למד, זה היה שיעורים שם. אז ישבתי, אמרו לי, שמה, שורה הראשונה, אלו 30 שנה פה. אז הייתי עומד מול הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, שומע את השיעור, רואה אותו, שומע את השיעור, אבל קורא את השיעור מהסיכומים שלהם, כי לא הבנתי מה הוא אומר. זה מבטא ביידיש כזה, וגם לא ברור. אז פעם הרב כתב, בהקדמה לציפית לישועה של הרב צבי יהודה, כתבו עליו ספר, אז הוא כתב, כתבתי לכם, אני אומר זה עליו, זה הרב. פשוט צילמתי מה שהוא אמר על מורו ורבו, וזה עליו. חמש, ובסוף כאן לא כתבתי מספר, שש כזה. יש גם מדרגות בגדולים. יש גדולים ויש גדולים. ישנם אנשים היוצרים עליך רושם ראשוני גדול מאוד. מרחוק הם מרשימים מאוד. ככל שאתה מתקרב אליהם, אתה מגלה שבעצם אין בהם הרבה מעבר לאחד האדם. עם התקרבות אל הדמות מתגלים חסרונותיה וחולשותיה, וההתרשמות הולכת ופוחתת. אך ישנם אנשים הפועלים עליך רושם הפוך בדיוק. ככל שאתה מתקרב אליהם, אתה נפגש עם הגדלות האמיתית והתרשמות מבחינת מוסיף והולך. הרושם הולך וחזק מאוד. הערכה גוברת והולכת. רבנו היה שייך ללא ספק לסוג השני של הגדולים. מדבר על הרב צבי יהודה, זה צריך לבחור, וזה גם עליו. יכול היה האדם להיפגש איתו פגישה ראשונה ולא להתרשם, לא לעמוד מיד את גדולתו האמיתית. הוא היה כל כולו ענווה, פשטות, צניעות. כל כך סולד היה מכל גינונים חיצוניים שהם. כל כולו פנימיות התורה. אבל מי שזכה ככל שהתקרב נפגש יותר עם קרני האור האדירות. הרב דרוקמן אמר לנו על מורו ורבו, אני ישבתי איתו עשרות שעות על כתבי הרב. הוא ידע את כל המקורות שבתורה בעל פה, לא מחשב, לא, הכל בעל פה. בסוד, בפשט, בבלי, ירושלמי, רמב, הכל, זוהר, הכל הוא ידע. הוא היה אומר לו, והרב היה כותב, כל ההערות שם זה של הרב דרוקמן. אז זה של הרב צבי יהודה, אבל הרב דרוקמן כתב את זה. הרב דרוקמן, כשהוא היה מדריך, והוא נפגש עם האור הגדול של אורות התשובה, אז הוא למד את זה עם הרב צבי יהודה במשך שנים, ועד שהוציא את זה, הוא הוציא את זה עוד פעם ועוד פעם עם ההערות של הרב צבי יהודה. הוא אומר, הכל היה ברור לו, לרב צבי יהודה. ואני אומר לכם, מורנו ורבנו הרב דרוקמן, כל ספר שלו מלא באלפי סימניות. עכשיו היה נותן שיעור, הוא אומר, אני חושב זה במסכת זה וזה, הוא פותח בדיוק. עכשיו יש לך אלפי סימניות, אתה שם סימניה כדי שתדע איפה זה מונח, נכון? אבל אם יש לך 100 סימניות בספר, איך תדע איזה סימנית נכונה? פותח, מתחיל להקריא לך. ולא אמר זוהר, לא אמר אף פעם זוהר. הוא אומר, כתוב בספרים קדושים. לפעמים החבר'ה היום נג'זים, אחד הלך אותו, מה זה ספרים קדושים? שיגע אותו, שיגע אותו. נו, זוהר, מה אתה לא יודע מה ספרים קדושים? אבל זה כאילו, כלאחר יד כאילו. נקרא עוד קטע, מה שהרב, מורנו ורבנו, הרב גבריאלי, אמר כאן, ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטים, עמד ושתלה בכל דור ודור, בצד הזה כאן. שנאמר, מצוקי ארץ, וישת עליהם תבן. מצוקי ארץ, מפרשת כאן הגמרא, מובן יסודות העולם. אני מדלג את זה, תקראו את זה לבד. לצדיק המיוחד לו, כל תקופה זקוקה להדרכה המסוימת שלה, המתאימה לאופיה ומהותה. וזרח השמש בשעה נועדה לכך, כשהיא הגיעה, וזה עיקר הדברים, נתחיל לקרוא אותה מכאן, כשהגיעה השעה נצרכת אופיה רבנו במלוא שיעור קומתו ובמלוא מופת תקומת מדינת ישראל, על אורותיה הגדולים ועל ציבוכיה המרובים. והציבור היו זקוקים להדרכתו של רבנו. השפעתו הלכה וגברה עד שהטביעה את חותמה על הדור כולו. הסתכלות האמיתית של תקופתנו לראות את אורו של משיח בוקה ועולה מדינת ישראל של דורנו. וכולי, הוא חזר על זה, על תהליך הגאולה אצל הרב, זה היה, הרב כתב סדרת ספרים על המועדים. למה הוא כתב אותה? אני זוכר איך זה התחיל. הוא היה נסער, באחד השיר הוא היה נסער מאוד. אני ראיתי זה. אחד הוציא ספר על המועדים וכתב על ספירת העומר, וכתב על מה שכתוב במגילת תענית. יום העצמאות, יוק. יום ירושלים, יוק. אז הוא כתב את הסדרה על המועדים. איך יכול להיות? מי שראה הרב ישליצקי, זכר צדיק לברכה גם, שהוא דיבר על החבר'ה שלנו שהולכים ליד כיסלב. הרב ישליצקי הייתה לו שיטה. מה? הכל חשוב. אבל צדיק אחד ניגל, פה מדינה שלמה, עם שלם ניגל, לא אף אחד לא חוגג. נראה לכם הגיוני? הרב ישליצקי, שהיה צדיק יסוד עולם, היה יושב בבית דין של הרב אליה, בית דין של הגזירות טובות. אתה צריך לחזור וללמוד את תורה הגואלת, שתבין מה גודל השעה. אצלנו באור עציון זו לא הייתה שאלה. סיפרתי לכם על ימים נוראים. אתם יודעים מה זה היום העצמאות באור עציון? פעם הרב שלח אותי לשליחות להתעסק בקליטה של יהדות אתיופיה. וזה היה בירושלים. הגעתי לירושלים ויום העצמאות. אני לא מפעלי בישיבה, אני רגיל בישיבה. טוב, נכנסתי למרכז. אמרתי, אני הולך למרכז. מרכז, מרכז הרב, זה תפילה. אני רואה תפילת ערבית, אני בהלם. אין הלל. אני בשוק. לא יודע מה נפל עליי, התחלתי להיות עצוב. אני ניגש לאיזה אחד דבריך, אני אומר לו, מה, לא אומרים הלל אצלכם? אומר, לא. אני אומר, אבל מורנו ורבנו, הרב דרוקמן, אומר, כן, פה פוסקים לפי הרבנות הראשית. הרבנות הראשית בלילה לא אומרים הלל, רק בבוקר. תלמידים, אני הייתי מזועזע. למה הייתי מזועזע? כי אצלנו יום העצמאות זה לא רק הלל. הרב דרוקמן היה עולה עם מנגינות של ימים נוראים, הוא היה עולה שליח ציבור, הוא היה בוכה כשאומר את ההלל, אצלו היה שגור, מן המצר קראתי, למה? כי הוא ניצל מהשואה, נכנסו לעיירה שלו נאצים, והדוד שלו חפר להם באיזה מקום מתחת לאיזה בית, הם שמעו את הנאצים נכנסים, הורסים את הבית, לא מצאו אותם. פעם ראשונה שהוא ניצל. אז חצו את הנהר להגיע לרומניה. הנהר, הוא מספר עלה על גדותיו, הוא ילד בן 10. טבעתי, לא יודע איך הגעתי לצד השני של הנהר, לגדת הנהר חי, לא יודע. ואחרי כל זה הוא מגיע למפקורה. היו צריכים לנסוע באונייה לארץ ישראל. הוא מגיע עד לפתח, אמרו לו, אין מקום יותר, אי אפשר. מה זה אין מקום? דחסו אותם כמו בקר. אז הוא עולה לאונייה ליד. המפקורה הוטבעה על ידי הנאצים. פעם שלישית ניצן. והוא היה נוסע לחברותה עם הרב ולדמן 50 שנה. פעם אחת ירו עליו בדרך, וחבר טוב שלי, אפי איובי, שמקום דמון נהרג. הרב מספר, יש את זה גם ביוטיוב, תוכלו לראות. אומר, אני לא יודע כלום ברכב. פתאום התעוררתי. אני מלא דם, אפי, הבנתי שזה, והאוטו דוהר לתהום. אז סוברתי את המפתח, זה מה שאני יודע, הוא סגר את הסוויץ' של הכל. האוטו עצר עם שני גלגלים על התהום. ככה נעצר האוטו. הוא ניצל בפעם הרביעית. אבל הוא אומר, מה הצלה הכי גדולה שלו? הוא אומר, באונייה התוועדתי לחסידי ויז'ניץ. והתקרבתי מאוד אליהם, לאדמור הקודם של ויז'ניץ. או לסבא שלהם, של האדמורים האלו. וכששאלו פעם, אנחנו לא מבינים את זה, אנחנו כל כך רחוקים מזה. כל נוער שהיה מגיע לארץ, היה יושבים בשולחן, אתה, 10 אלו ראשונים, אתה למפאי, אתה מפם, אתה שומר צעיר, אתה מזרחי, אתה זה, חילקו, כמו בקר. שאלו את איזה שאלה, כאילו. אז הגיעו אליו, הוא אמר, אז הוא אמר, אני רוצה לוויז'ניץ. אז אמרו לו, תגיד לנו מה, כשאומר, יש לי דודה בתל אביב וזה וזה. טוב, התקשרו, לא יודע, השיגו את הדודה, השיגו אותה בטלפון, ידעו ש... אמר, מה פתאום, זה הוא רוצה מזרחי. אמר, ולפני שהדודה אמרה משהו, הסתכלתי על שני הנציגים. הנציג של המזרחי היה עם זקן, והנציג של אגודת ישראל היה בלי זקן. אמרת, אני רוצה את זה, זה עם זקן. אז הוא אומר, ניצלתי. שואלת לו, אמרה, את מה ניצלת? הוא אומר, תתארי לך, הייתי הולך לויז'ניץ. לא הייתי זוכה לאורות הגדולות של התורה הגואלת. לא הייתי זוכה למורי ורבי הרב צבי יהודה זרצק לברכה. ואני אומר, לא היינו זוכים לכל המפעלים שנעשו מכוחו. כל ישיבות ההסדר, אמר אחד הרבונים, שהיה אז, הכל מכוחו, הכל מכוחו. כל השירות הצבאי, הכל מכוחו. והייתה לו רגישות, אתם יודעים, אצלנו בישיבה היו הרבה חקלאים. אז כשהיה מגיע הזמן של הקטיף או הזה, הוא היה שולח אותם הביתה. למה? הוא הגיע לכפר הורי בתשנ"ו, אבל בבית שלו לא היה מה לאכול. אבא שלהם, אבא ואמא שלו היו להם חנות מכולת. אז הוא עזב את הישיבה והלך לתיכון בגבעתיים, והיה עובד בחנות כדי שיהיה פרנסה לבית. אבל מה אתם חושבים שהוא עשה אחר הצהריים? התבטל. אסף את כל הנערים, עוד לא היה בני עקיבא, אסף את הנערים, עשה להם זה. אתם יודעים מי זה הנערים האלו? אני שמעתי אחד בשבעה, ישבתי לידו. רב ברוך וייסברג, ראש ישיבת בית מתתיהו, החרדית. הוא אומר, הוא גידל אותנו, אנחנו בכלל מי חשב ללכת לאיזה דתי. והראש שבעה השני, לא זוכר את השם שלו, ראש שבעת תפרח. הרב דרוקמן, בגבעתיים, לקח את שניהם תחת חסותו, ועשה להם פעולות, ועשה להם סעודה שלישית, ועשה להם ועשה להם. הוא אומר, לא היה בני עקיבא, אני לא זוכר, אומר ברוך, אני לא זוכר באיזה מסגרת הוא עשה את זה. במסגרת פרטית. אחר כך הוא הפנה אותם לכפר הרועה, הם למדו לכפר הרועה, ואז הרב נריה שלח אותם להקים ישיבות חרדיות. בסמסיסיהו זה נחשב היום. קוריוז, הם היו אצלי בישיבה. אז רציתי, והיה צריך חנוכת הבית, אני אמרתי, אני אעביר איזה משהו, צילמתי להם את חתם סופר, סוכה למדווה והאתרוג הכושי. הלום צונזר. ואני לימדתי אותם את זה, אמרו, לא יכול להיות, אין סיכוי, לא קיים דבר כזה. היה הרי ברוך, הוא הגיע לבקר אותם, נלחצו אליו. אומר, זה קיים, וזה לא בשבילכם. בסדר, אני מעריך שאחר כך הסתקרנו. רבנו חינך לאמונה שלמה, לא רק אמונה בקדוש ברוך הוא שברא העולם, שהוציא לנו ממצרים, שנתן לנו את התורה, שהכניס לנו לארץ ישראל, שעשה לנו ניסים גדולים במשך דורות. לא פחות מזה אמונה במעשה השם המתגלים לעינינו, להאמין שכל אותם מאורעות מופלים שאנחנו זוכים להיות עדים להם, יד השם היא הפועלת מופיעה במציאות. אמונה מוחלטת בקדושת ישראל שקיימת תמיד, גם כשהיא גנוזה בעמקי מעמקים, גם כשהיא עטויה המון מסכים. מה אני אגיד לכם על אהבת ישראל שהייתה לו, זה לא יתואר. איך הוא קירב את בני הקיבוצים? קיבוץ נגבה היו באים אליו כל שבוע ללמוד. קיבוץ נגבה, שומר הצעיר, לא יודע מה הם. יש שם אחד, שבוע שעבר נפטר זמר יצחק קלפטר. כל העולם יודע מזה יצחק קלפטר. אבל נפטר גם דני שפירא, אף אחד לא יודע מזה. דני שפירא היה הטייס הראשון של חיל האוויר, גר בקיבוץ נגבה. מורי וחותני, הרב יוסי כפיר, סיפר לי. הוא היה יודע לטוס על 100 מטוסים. בחוץ לארץ אמרו, תבוא אלינו, יש לך מסקות, איזה מסקות? תקבע איזה מסקות שאתה רוצה תקבל לחודש. הוא אמר להם, על הכתפיים שלי יש מגן דוד. לא מחליף את זה בשום מדינה בעולם. אז הוא בא סיפר את הסיפור באור עציון, בישיבת אור עציון התיכונית. אחר כך הוא כתב ספר על חייו. בספר הוא הקדיש שני דפים על ישיבת אור עציון, ואמר, אלו, הבחורים האלו ושכמותם, זה העתיד של מדינת ישראל. משעה וחצי שהוא היה בישיבת אור עציון. כמה אנחנו צריכים לקרב רחוקים, לא בשופי, באהבה שלנו, להיות יותר טובים. הוא מקרבן, מה שהרב ציודה יצורק תמיד. אוהב את הבריות, הוא מקרבן לתורה. מתוך זה שאתה אוהב את הבריות, הם התקרבו לבד. כמה הרב דרוקמן זכה לקרב רחוקים בלי סמינריון ערכים וכאלו. רק מתוך איך שראו אותו, בהנהגה הטבעית שלו, בפשטות שלו, בענווה שלו, בצדיקות שלו. לדעת שבין כך ובין כך אתם קרויים בנים, זה האמונה השלמה. רבנו לימד שלמות מהי, עם ישראל שלם על כל גווניו וחלקיו. איננו מוותרים על שום יהודי, תורת ישראל שלמה על כל חלקיה ותחומי מצוותיה השונים. ארץ ישראל שלמה על כל חבליה, וכל הם מצטרפים לשלמות אחת, לקדושה המשולשת, אשר רק על ידה מתגלה קדושה בעולם ופיה שכינה בעולם. להאמין בדרך שלנו. יש התפלגות, זה הצללים, זה עובר. אמרתי לכם, אני שאלתי אותו, הרב, החריבו את ימית, ואנחנו הולכים בצעדה כזאת. הוא אומר, מאיר, ברוך השם, דודי נכסה ונגלה. ואחר כך חורבן גוש קטיף, הוא בוכה עם כולם, לא רצו להגיד תפילה של המדינה, הרב אמר תפילה של המדינה. בחורבן גוש קטיף. למה? זה היה עוד שיעור שלנו ולא קל המקום. להאריך. רבי עקיבא, כולם בוכים, ורבי עקיבא מצחק. כשאתה רואה את ההתקדמות, הוא אומר, מה אתם משווים? הוא אומר שאני הייתי נער. היו לא הכיפות, היו הולכים עם ברטים. תראו עכשיו מה קורה, איך פרח עולם הישיבות, עולם של תורה, שלנו, איך פורח. ואתה חלק מזה. אתה צריך להיות גאה, אתה חלק מזה, אתה חלק מתהליך. אין בעל הנס מכיר בניסתו, תכיר. למה אתה רצה תורות אחרות? תלמד קודם, תהיה בקיא בכל תורת הרב קוק. לא חסר ספרים, תהיה מומחה. תבין את הדרך, תבין את התהליך, שפה מורכבת, יש חגי לא נדע, יש היום פרשני מיליון. יש פה ראשי ישיבות, תלמידי חכמים יכולים להסביר לכם מצוין. תראה, זו תורה שלמה, זו לא תורה חלקית, זו תורה שלמה. ולסיום, שני סיומים. צילום של עיתון הצופה, זכרונו לברכה, היה כזה פעם, משנת, יום רביעי, אייר תפשיני, עוד לא הייתה מדינה, אייר תפשיני. ידיעה, איזה ידיעה? על מוסד עלייה. הרב דובקה, שהוא בא לארץ, הגיע למוסד עלייה. היה טוב, אלו הורים שלו לא, הוא לא ידע שהם יחיו אחר כך. הם הגיעו מאוחר, אתה נספר על זה גם סיפור. כתוב כאן, הם נכנסו למוסר, וראו ילדים שלומדים נביאים ראשונים, ובראשית עם רש"י. יש דוגמה נאה אחת על רמת הלימודים ניתנה לנו, על ידי ילד קטן, חיים דרוקמן, בן 13, הנמצא בארץ 7 חודשים, חזר בעל פה על סוגיה מתוך מסכת ביצה שאותה למדו באחרונה. ו... עוד ידיעה מהצופה משנה, אולי תפשין וב, ג' חשבן תפשין וב. והנה ניגש אחד אל העמוד, והנה ילד בן 13, יטופת עליי מקפל מניגון של יום הכיפורים, והגבאי דפק על השולחן, לגבאי הזה קראו חיים דרוקמן. גם במעלליו התנקר נער. ודבר פלא עצום, וזה אני אשאיר לכם, יש לכם פה, הרב, יש ספר חילו ברעדה, הדרכה, שאלות, תשובות, הדרכה לחיילים בצבא. והוא עוד לא יצא לאור. עכשיו הוא בדפוס. הרב כותב שמה, אני לא אקריא את הכל, אבל הכותרת, דרך השפעת הצדיקים אחר מותם. איך צדיק פועל בעולם גם אחרי שהוא נפטר. תקראו לבד. ואמרתי, סיפור קל, אנחנו לצבא הלכנו באורות. למה? למדנו שנתיים, לפני שהתגייסנו למדנו שנתיים פלוס. כל הזמן הצבא, קודש קודשים. סיפר על הרב צבי יהודה שהיה מנשק את מדי צהל, שנכנס מישהו לבית המדרש, קצין, חייל, הרב צבי יהודה היה עומד, ושהרב צבי יהודה היה יורד למצעדים של צהל, מנשק את הטנקים וזה. אז אנחנו באורות, באורות, הגענו לצבא, היה בטוח שאנחנו מפגשים עם השכינה. עד שהגיע הסמל הראשון, נתן לנו קדר ראשון, הם אומרים, וזה מסתדר עכשיו כל האורות האלו, עם כל מה שראינו עכשיו, עם הצבא. מתי נפגשתו בזה? אני, לפחות על עצמי, אני מעיד. הייתי בחיל רגלים במקימי גבעתי המחודשת, אחר כך הייתי במגלן. שם לא היה פקודות מטכ"ל לגבי מטה, כי גבעתי עוד לא עיצבו את החטיבה, אז היה צריך לעצב אותה, אז בא קצין אחד ממטכ"ל, אחד משייטת, אחד מצנחנים, כל אחד התעלל בך לפי איכשהו רחבה. והיינו גם עשינו מסע ריצה של 50 קילומטר, ואתה אומר לעצמך, היום אני חושב את זה, מי יכול בכלל לדעת? כל הדרך, אני זוכר במסע, כל הדרך, למעט הפסקה קצרה, לשתות גלונים של שוקולד, כל הדרך אני רואה, רץ לי בראש, 400 בארץ ישראל, מצווה. ופסקאות של מרן הרב קוק. אתה משתגע, מה? ואתה סוחב אלונקות, ואתה לא צריך להגיד לכם, כולם חיילים. אז לרב הייתה שיטה, לפעמים מעצבנת. השיעורים שלו כאילו היו משעממים. מה הכוונה? פרשת השבוע ויחי, אני יודע מה הוא יגיד בדיוק בפרשת ויחי. שנה הבאה. כל פרשה ידעת בדיוק מה הוא יגיד. חזר, ואם אני עשרות שנים שם, עשרות שנים זה חזור, חזור, וחזור, וחזור. זאת הייתה שיטה של הרב צבי יהודה. אבל מה הרווחנו? שאתה היום נושם תורה גואלת. השפה שלך היא תורה גואלת. בכל פסוק אתה מחפש את הגאולה. כל פסוק אתה מחפש את הגאולה. מהחיים שלך משתנים. החיים שלך משתנים. תחשוב. וכל יוזמה שהייתי בא לרב דרוקמן, הרב תראה, אולי צריך. פה הקמנו בור השם, הישיבה שלנו הקימה סניף. אמרו לי, מה ישיבה מעלה ולסניפים? מי זה ישיבה מקימה סניפים? אמרתי, מה אני לא יודע, למדנו באור עציון, אנחנו, הרב שלנו היה מקים הכל. הכל בכל מכל. יהיו הדברים האלו, אני אגיד עוד דבר. אצלנו באור עציון היו כל מוצא שבת עושים לי שיעורים של הרב עובדיה. זצ"ל. הרב עובדיה אוהב את הרב דרוקמן, אהבת נפש. אני ראיתי הקדשות שהוא כתב לו, על היביע עומר. כשנפטר הרב עובדיה, הוא כינס את כולם בישיבה, ואמר, העולם נוהג לומר, הריני כפרת משכבו. אתם הכפרה של משכבו, אתם. במקום להגיד כפרה, תלמד תורה, תהיה הרב עובדיה. ואני אומר באותה נימה, אנחנו אלו שממשיכים את הדרך. אתם, אין מישהו אחר. וחסר מפעלים בעם ישראל לעשות. הוא תמיד היה שואל, תגיד לי, איפה אתה גר? יש לי עדך איזה בית ספר. תגיד לי, פעם הלכת לבית הספר, אז לדבר עם הנערים? אולי תציל איזה מהם כמה לישיבה? תחשבו, בישיבה אחת, אולפן לגיור לאתיופים, אולפן לגיור לרוסים, ועוד מפעלים בישיבה, בתוך ישיבה, הכל. וזה אחד שהסתובב עם חולצת תנועה, נכון? אתה רואה איתו בהרבה תמונות, עם חולצת תנועת בני עקיבא, משתתף בוועידות, מרים זה, נער בן 16 מתנגד לו, הוא בן 85, מרים את המתנגד, מסכים, מה זה? בכלל זה לא, הגינונים האלו לא התחילו אצלו. זה טוב לעם ישראל, אני צריך להיות שם. תהי נשמתו צרורה בצרור החיים, אמרתי, הקצת שבקצת שבקצת, מהדמות הענקית הזאת. בעזרת השם, וזרח השמש ובא השמש, מאמינים שהקדוש ברוך הוא ודאי ידאג שיהיו עוד מנהיגים. אבל אנחנו צריכים לקחת, אמרתי, מהקצת שבקצת של הכלל ישראליות הגדולה, הנשמה הגדולה הזאת.
הוא אמר, ברוך אתה השם אלוהינו. אוקיי, הוא רצה להסביר להם מה שהוא עושה, ברוך אתה השם אלוהינו. תיאורטית, ואז אתה רואה כולם ביחד, אמן.
לא נכון, הוא בירך.
לא, הוא רצה, זה היה תיאורטי, זה היה אלוהי.
לא, הוא בירך אבל, הוא אמר,
אני שמעתי.
ברוך אתה, אדומה איתי הוא אמר. בירך, בירך.
אני שמעתי, הוא אמר אלוהינו, אוקיי. הוא גם אמר להם,
הוא בירך. הוא פעם הראשונה הוא בירך ואנחנו יצאנו עמוד.
בירך, הוא בירך
פעם הראשונה. יופי, יופי, יופי. כאילו לא
יורים, זה אמן. לא, אני מיינתי כזה, אתה רואה? אמן. כאילו ככה, אמן. כאילו,
אתה רואה שאתה שיעור, אתה רואה? אני אשתמש
שרדת אותו, כל הכבוד. בכיתה האחרונה.
אני לא אצלם את המוקלט, כן, הוא עובד.